מסטיקרים, נמשיך בפעם הבאה. זאת אומרת, כי זה כן איזשהו לפחות, השניים, שלושה, ארבעה שיעורים הראשונים, שהם היסודות, אז הם כן תלויים זה בזה. זאת אומרת, אנחנו כרגע מסבירים את שתי המצוות המרכזיות ביחס להשעיית חמץ, שזה מצוות תשביטו ואיסור לא ייראה ולא ימצא, ואחר כך כשנלמד את זדיקת חמץ וביטול חמץ, זה תלוי בשניהם. אז לכן זה איזשהו שרשור של שלושה שיעורים שהם יהיו תלויים זה בזה, ואני השתדלתי והשקעתי הרבה עבודה בקטע הזה כדי שזה באמת יהיה, תראו את הרצף וזה, תראו איך דבר נגרר מדבר אחר. אז נתחיל ככה, הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה מונה ביחס לפסח שלוש מצוות עשה וחמש מצוות לא תעשה. היום אנחנו נדון בשלוש מתוך המצוות הללו, בסך הכולל שלהם, שאחד מהם זה מה שאמרנו להשבית שעור ביום 14, כמו שכתוב בתורה. אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם, בשמות י"ב ט"ו, ושלא ייראה חמץ ושלא יימצא חמץ כל שבעת ימי הפסח, אלו שני הלאווים שבהם נשתדל לעסוק כמה שנספיק, השאר כמו שאמרתי יידחה לפעם הבאה. ובנוסף לשלושת אלה, מה שקשור לפה זה מצוות הדרבנן של בדיקת חמץ. בדיקת חמץ היא המצוות הדרבנן שתלויה בעלבים האלה, ונברר עד כמה היא באמת נגזרת של עלבים, או שזו חובה נוספת שחכמים הוסיפו על פני עלבים הללו. טוב, אז נתחיל במצוות תשביטו. ככה, אז מצוות תשביטו, יש לנו את המקור שהגמרא מביאה, הגמרא בדף ד' עמוד ב', מביאה מחלוקת תנאים לגבי הזמן של המצווה. מביאה מחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, ממתי צריך לבאר את החמץ מן הבית. כאשר כולם מסכימים שמשעה שישית כבר, משעה, זאת אומרת, שביעית, תחילת שביעית כבר אסור מדאורייתא שימצא חמץ בבית, צריך להשבית אותו לחלוטין מן הבית. והמחלוקת שלהם היא מה קורה בשישית ובחמישית. שיטת רבי מאיר, התנה, היא שבשישית שורפים, אבל בחמישית אפשר לאכול. ושיטת רבי יהודה, שגם בחמישית אסור לאכול ורק ברביעית מותר לאכול. אז זאת אומרת, בחמישית זה אסור בענה ובאכילה, באכילה סליחה, ובשישית זה אסור בענה וצריך לבאר. זאת אומרת, מה שרבי יהודה חולק על רבי מאיר זה רק לגבי השעה החמישית, שהוא גם כן אוסר באכילה. כן, זה מחלוקת התנאים, אבל כולם מסכימים שבשעה השישית אסור מדרבנן, ובשעה השביעית זה אסור מדאורייתא. מאיפה יודעים שמחצות היום של יום י"ד, אני מזכיר שזה עוד דבר שעכשיו נדבר, שצריך לשים לב, חג פסח הוא מתחיל מחצות היום, כן, אנחנו נאסרים בחמץ, לאור הלאווים הפסח שאנחנו לומדים, כבר מחצות היום, מהשעה השישית של היום, אבל בפועל חג הפסח מתקדש, או חג המצות נניח מתקדש רק בלילה, כמו כל חג רגיל. כן, זה דבר מיוחד שיש בפסח, שבליל החג נכנס החיוב עצמו של איסור אכילת חמץ, ואיסור השבתת חמץ מדאורייתא של הקרת, ולעומת זאת איסור אכילת חמץ בקרת, ולעומת זאת כבר יש איסורים שהם לא בקרת, אבל הם כבר מתחילים מחצות היום. אז בעצם מה שאנחנו דנים בשיעור הזה והבא, זה על הפרק זמן הזה של ערב פסח. זאת אומרת, על הפרק זמן הזה שמשעה חמישית, כן, שעה רביעית כולם מסכימים שמותר לאכול, אבל משעה חמישית שיש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, אנחנו גוזרים שאסור לאכול כבר משעה חמישית, וסובים לשרוף כבר משעה שישית, מאיפה מגיע המקור לאיסור קיום החמץ ביום הזה, בזמן הזה? אז הגמרא אומרת, כתוב אך ביום הראשון תשביטו שעור מבתיכם, ויש שם כמה תנאים והמוראים איך לומדים את זה. בכל אופן, המסקנה של הגמרא היא שזה מחצות היום, אך ביום הראשון, הכוונה מחצות היום הראשון, היום י"ד, זה אך, כן? למדו אך, אז זאת אומרת לא מתחילה יום ט"ו, אלא מאמצע יום י"ד, זה הלימוד של הגמרא. עכשיו, זה הלימוד של הבאי, לעומת זאת רב לומד את זה לא מהמקור עצמו של שבעת ימים שעור לא יימצא בבתיכם, כן, הוא לומד שבעת ימים שעור לא יימצא בבתיכם, ומצד שני כתוב אך ביום הראשון, אז הוא לומד, יש שבעת ימים, יש עוד יום ראשון לאותם שבעת הימים, שזה יום י"ד, חג המצות הרי מתחיל מיום ט"ו, ליל ט"ו, חג הפסח הוא ביום י"ד, מכירים את ההבחנה הזאת? חג הפסח זה החג של הקורבן. מכירים את קורבן הפסח ביום י' בצהריים. ולעומת זאת חג המצות מתחיל מן הלילה, ויש אומרים מתתוו בבוקר, וזה שבעה ימים. אז זאת אומרת שכתוב בתורה פעמיים, כתוב אך ביום הראשון, תשביטו שעור מבתיכם, וכתוב שבעת ימים שעור לא ימצא בבתיכם, אז אומר אביי, מכאן שהתורה הוסיפה עוד פסוק כדי להגיד שיש איסור בחצי יום הראשון של י' לעומת זאת, רבה לומד את זה בכלל מפסוק אחר, כתוב לא תשחט על חמץ דם זבחי. זאת אומרת, לא לא ימצא שעור מהאיסור שלא ימצא, אלא יש איסור לא לשחוט את קורבן הפסח על החמץ. ומתי שוחטים את קורבן הפסח? ביום י' אחר חצות, אחרי קורבן התמיד, תדיר שאינו תדיר, תדיר קודם. ומשם הוא לומד שמצוות ההשבטה מתחילה מחצות היום. עכשיו, מה אנחנו מתכוונים בין שני הלימודים הללו? כן, אמרנו, אביי לומד את זה משעור לא ימצא בבתיכם שבעת ימים, ושבעת ימים משעור לא ימצא בבתיכם, והוא לומד את זה מלא תשחט על חמץ. עריף מצטט את אביי, הראש מצטט את רבה, זאת אומרת, הראשונים מצטטים לימודים שונים, אז כנראה שיש איזושהי נפקמינה בין שני הלימודים האלה. אפשר לומר שאולי הנפקמינה בין שני הלימודים זה עד כמה המצווה של תשביטו, שהיא המצוות עשה, חופפת לאיסור שלא יימצא ולא ייראה. זאת אומרת, יש לנו את האיסור של הלב, ויש לנו מצד שני את המצווה להשבית את החמץ. האם מצוות השבטת החמץ היא חופפת לאיסור הלב? מה זה משנה? זה משנה מבחינת הזמן. מתי יש לנו את חיוב מצוות השביטו? האם היא מקבילה לאיסור לא ייראה ולא יימצא? שאולי האיסורים האלה קיימים רק בשבעת הימים ולא בערב החג וכו'. זה דבר אחד. דבר שני, זה גם השאלה אם זה ניתח לעשה. זאת אומרת, חלק מהשאלה של הראשונים, זה איך לוקים על איסור לא ייראה ולא יימצא. כן, הרמב"ם כותב שאדם שקונה חמץ בפסח, הוא לוקה. למה? כי זה לב שיש בו, הוא לוקה משום לא ייראה ולא יימצא. הוא רק קנה את החמץ, הוא לא אכל אותו.
כן, אפשר לקנות חמץ
בפסח, הוא אסור בעדנה, אבל אם אתה קונה אותו, אז אז התורה העמידה את זה ברשותך, זה מה שהגמרא בדרך כלל אומרת. אז עכשיו, אבל כל זה רק אם אתה אקטיבי, רק אם אתה קונה באופן אקטיבי. אם זה רק נמצא אצלך, אז אתה לא מתחייב, אבל אם אתה קונה באופן אקטיבי, אז אתה מתחייב. לוקה גם, סליחה, לא רק מתחייב. כי ככה בעלמא זה לאף שאין בו מעשה, לא עשיתי כלום. אבל אם עשיתי קניין, אז אני מתחייב. ואז שואלים, למה? אז זה ניתק לעשה של תשביטו. עכשיו, אם אנחנו מבינים שתשביטו ללמד סברת אביי, סברת רבה, שזה נלמד מלא תשחט על חמץ דם זבחי, אז יש את מצוות השביטו, העשה קיים רק בערב פסח, בזמן הזה שבו אנחנו מבארים את החמץ. מילה, כל איסור לא ייראה ולא ימצא, הוא נמשך במשך כל ימי חג הפסח. אבל מצוות השביטו לא חופפת אליו, כי היא נלמדת מפסוק אחר. זה אם אנחנו מבינים כמו רבה, שלומד את זה מאיסור חמץ על קורבן הפסח. ואם אנחנו מבינים שאיסור שמצוות השביטו נלמדת מלא ייראה לך חמץ שבעת ימים, אז יוצא ששני העשים חופפים, ואז יוצא שזה ניתק לעשה וצריך תרץ תירוץ אחר. גם לפי ההבנה הזאת, יוצא שמצוות השביטו קיימת בכל חג הפסח עצמו. זאת אומרת, אני מצווה במצוות השביטו גם במהלך ימי הפסח, ולא רק בערב חג הפסח, ונדון בזה בהמשך למה היא נפקמין. דוגמה, אם אדם מצא חמץ, אם יש חובת בדיקת חמץ באמצע הפסח, או משהו כזה, כמו שיש בערב פסח. עכשיו, זה רק פתיחה מבחינה הזאת של המקור. המקור, אמרנו, שתי מקורות, אביי ורבה. אביי לומד את המקור מלא תשחט על חמץ דם זבחי, ורבה לומד, משבעת ימים לא ימצא בבתיכם, ורבה לומד את זה מלא תשחט על חמץ דם זבחי. זה מבחינת המקור. עכשיו,
כן. שבעת ימים תשבית
עשור? מה זה?
שבעת ימים תשבית עשור בבתיכם, נכון?
לא, שבעת ימים שעור לא ימצא בבתיכם, וכתוב אך ביום הראשון תשביטו.
אז
הפסוק הוא ודאי אך ביום הראשון תשביטו. השאלה איך לומדים שזה על הזמן הזה של חצות היום, האם זה מצד שבעת ימים או מצד לא תשחט על חמץ דם זבחי. בסדר? מבחינת הזמן לומדים את זה משתי מקומות שונים. טוב, עכשיו ניכנס קצת יותר למה זה אומר. מה זה אומר מצוות תשביטו? אז משנה בפסחים, יש מחלוקת תנאים בדף כפלת. איך משביטים חמץ בפסח? רבי יהודה אומר, אין בירור חמץ אל השריפה, וחכמים אומרים, אף מפרר וזורה לרוח או מטיל לים. זאת אומרת, יש מחלוקת, איך אתה צריך להשביט חמץ בפסח, אז אם אתה שורף את זה, או שאתה מפרר את זה וזורה לים. מה ההבדל? זאת אומרת, באמת נחלקו חכמים, אם אפשר לחלות את הפסח דווקא על ידי שריפה, או שצריך, או שדווקא על ידי שריפה, או שבכל דרך, כל דרך שבה אתה תצליח להשמיד את החמץ הזה, זרוק אותו לים, תפורר אותו, תקבור אותו, מה שזה לא יהיה, זה מספיק. אז אפשר להגיד שהם נחלקו, יש שלוש אפשרויות להסביר במה הם נחלקו, שאחת מהם היא עקרונית, ואליה אני רוצה להגיע, אבל נתחיל קודם בשתיים הראשונות. דבר ראשון, מאיפה רבי יהודה לומד שביעור חמץ הוא בשריפה? אז יש גזרת הכתוב, לומדים את זה מנותר. לומדים את זה מנותר, שכדרך שנותר צריך לשרוף אותו, כך גם חמץ. הגמרא משווה מה בין נותר לבין חמץ, היא אומרת שנותר אסור בענך, יובו בקרת, ועוד כל מיני דברים כאלה. עונשו קרת, אסור באכילה וענה, ולכן ניתן להשוות ביניהם ולחייב אותו בשריפה. זה דעת רבי יהודה, ככה הוא לומד. הגמרא בסוף רק מקשה לשיטתו של רבי יהודה. כן, רבי יהודה במקום אחר נסתר ביחס לנושא אחר, ולכן רבי יהודה שם שותק. מי שראה את הגמרא, רבי יהודה שותק, בסוף מקשים עליו, והוא שותק, אבל לענייננו, הלימוד עצמו לא נסתר מנותר. וזה דעת רבי יהודה. לעומת זאת, חכמים אומרים, הם לא מקבלים את הגזרה הזאת, או בגלל הקושיות שהקשו עליה פה בגמרא, יש איזה 3-4 קושיות וכל פעם מתרצים אותם מחדש, או בגלל שהם אומרים, כתוב בתורה תשביטו. אף פעם הראשון, תשביטו שור, איך משביטים? לא כתוב, כתוב תשביטו. כל דרך שאפשר להשביט, אתה אנחנו משביטים. אז זה מחלוקת מבחינת גזרת הכתוב, היא לא כל כך מוסברת, היא רק פורמלית מה לומדים.
לא נכון, נכון, דווקא בפירור וזריאנה יש
תוברן עליון. כל דבר, למה? כתוב? למה זה?
אפשר גם סתם לזרוק את זה לאסלה או משהו
כזה? צריך שזה לא יהיה ראוי לשימוש באיזשהו אופן לאסלה, ולמה יכול להיות? חורב וזורא לים זה גם
נכון. זה כמו שהגמרא נותנת.
נכון, בסדר, זה כאילו זה שני דרכים. גם כל האיסורי הנאה שכתוב ים המלח או משהו כזה, כאילו מקומות שאין אפשרות כבר להשיג את זה. זה מקום שהוא כבר חסר אפשרות להשתמש בדבר. עכשיו, מכאן מגיעים אולי לאפשרות השנייה, שלבוא ולהסביר, כך עולה לפי תוספות רבנו פרץ, לבי בשם רבנו יחיאל, שהם חולקים ברמת השבטת החמץ. זאת אומרת, עד כמה התורה דורשת מאיתנו להשמיד את החמץ, להשבית אותו. כן, לפי רבי יהודה צריך משהו שמחלה אותו לגב. השפה זה דבר שבאמת מחלה אותו לחלוטין, הוא הופך להיות אבק, שן. ברגע שאני שורף אותו, נהיה אפר, וזהו, לא נשאר ממנו שום דבר. לעומת זאת, דבי חכמים, כנראה שהדרישה היא לא לשרוף, לחלות אותו מן המציאות, את הדבר הממשי שלו, אלא זה שאי אפשר יהיה להשתמש בו כחמץ. ברגע שאני אשפוך עליו אקונומיקה, או שאני אזרוק אותו לים, או משהו כזה, הוא יהיה קיים מבחינה ממשית בעולם. אבל הוא יהיה קיים באופן שאי אפשר כבר להשתמש בו. הוא מאבד את השם שלו כחמץ, שאפשר ליהנות ממנו כחמץ. כן, ואז זה בעצם מחלוקת באיזה רמה נדרשת מאיתנו חובת ההשבטה הזאת. זה אפשרות שנייה. אפשרות השלישית, שהיא יותר עקרונית במחלוקת הזאת שבין רבי יהודה חכמים, זה לומר שהשאלה איך אנחנו תופסים את מצוות ההשבטה. האם מצוות תשביטו היא, כן, אז נרשום את האפשרויות. יש לנו מחלוקת רבי יהודה חכמים. כן. הוא אומר בשריפה, הוא אומר בכל דבר. אז הייתה לנו אפשרות אחת להגיד שזה מחלוקת בגזרת הכתוב, שתיים ברמת רמת ההשבטה הנדרשת, אם זה לגמרי או רק משימוש, ושלוש זה מהותי. מה הכוונה מהותי? אז פה נסביר. לפי רבי יהודה, המצווה, במצוות השביטו, יש אפשרות, כמו שנגיד למדנו במקור הקודם, לפי שיטת אביי, שהעניין הוא שלא ימצא לי חמץ. אז בעצם מצוות השביטו נועד לכך שיש חובה על האדם למנוע את זה שיהיה חמץ בתוך הבית שלו. אין מצווה לעשות איזושהי פעולה בחמץ עצמו. אין מצווה לגרום לחמץ להיעלם מן העולם או משהו כזה, אלא פשוט שהוא לא יהיה ברשותי, שהוא לא יש אצלי. זה מה שאפשר היה להגיד לדעת חכמים. לדעת חכמים, לא לדעת רבי יוסף. לדעת חכמים, אז הציווי הוא על הגברא שימנה שיהיה חמץ אצלו. כן? שלא יהיה חמץ. זה הדרך השלילה, מה שנקרא. ולכן, בכל דרך שהיא, מה זה משנה? תשרוף את זה, תקבור את זה, תזרוק את זה לים, תאבד את זה, תזרוק לרוח. כל דרך שיהיה, כך שלא יהיה חמץ. לעומת זאת, אפילו רבי יהודה שאומר, דווקא בשריפה, סובר שיש במצוות תשביטו דין לעשות בחמץ עצמו, לשרוף אותו. למה? יכול להיות מיליון סיבות, זה רוחניות ופחות ואחרות, אבל יש עניין לשרוף אותו דווקא, וזו הדרך להשמיד אותו בערב חג הפסח. וממילא יש, זה לא ציווי על האדם, אלא דין בחמץ עצמו. זה נקרא חפצה של החמץ, שהוא יהיה שרוף. וזו מצווה אקטיבית, לא רק מניעת איסור שיהיה ברשותי, אלא באמת מצווה אקטיבית לעשות בחמץ עצמו, להשבית אותו בצורה ישירה. וממילא, אם ככה, אז לכן נדרשה דווקא שריפה. כן, זאת אומרת, נגדיר את זה ככה, מצווה אקטיבית בחפץ. כן, בחמץ. הדגש הוא שזה גם אקטיבי וזה גם בחמץ עצמו, ולכן זה דווקא שריפה. יש דווקא משהו מיוחד שנדרש לעשות, ולא כל דרך אפשרית. עכשיו, מה זה משנה אם הציווי הוא על האדם או בחפץ? פה, רב חיים, שצרפתי אותו בדף המקורות, אומר את זה שהיא נפקמינה מעניינת שיכולה להיות בין שני הדברים הללו. הוא אומר, יפה, הוא אומר, השאלה היא מה הדין של ההנאה אחרי שצרפתי. אחרי שצרפתי את החמץ. חמץ הוא באמת אסור באכילה ואסור בהנאה, זה עוד לא נדבר עכשיו, זה נדבר אחרי הסדרה הזאת של השלוש שיעורים הללו. מה עם גדרי איסור האכילה ואיסור ההנאה בחמץ עצמו, כשהוא מתערב וכולי. מה הדין אחרי ששרפתי אותו? האם עדיין אסור בהנאה או לא? אומר, נגיד, לקחת את האפר הזה ופעם היו עושים סבון, מאפר סבון, או לא יודע, לקחת את האפר ולא יודע בדיוק מה עוד אפשר לעשות עם זה. אז השאלה אם אפשר להשתמש בזה או לא. אז הוא אומר, יש דין בגמרא. שדבר שהוא נשרף, אפר של נשרפים, מותר להשתמש בו. בניגוד לאפר של דבר שנקבר והתפורר והתפגר ולא נשאר כלום אל האפר, אז אסור להשתמש בו. מה ההבדל בין נשרפים לנקברים? אז הוא אומר ששריפה זה קיום של פעולה היתר בדבר עצמו. וברגע שזה נעשה בו, אז זה כאילו הופקע ממנו השם שהיה לו קודם לכן, של האיסור שהיה בו קיים קודם לכן. ובמילא עכשיו מותר בענה, הוא כבר לא מה שהוא היה קודם לכם. לעומת זאת קבורה, זה לא קיום בדבר עצמו, זה פשוט צילוק. אני לא רוצה שאני אקשל בדבר הזה, אז אני קובר אותו, אני מעלים אותו מתחת לאדמה. אחר כך הוא נרכב, אבל זה עכשיו עדיין נשאר אפר של הדבר האסור הזה. אם זה היה, לא יודע, שור הנסקל, או שזה היה אורלה וכדומה, אורלה אני לא זוכר לצורך שריפה, אבל מה שלא צריך שריפה, אז ברגע שהוא נרכב, עדיין אסור להשתמש באפר. למה? כי כל הסיבה שקברתי אותו זה כדי שלא ייגעו בו, שלא יבואו להיכשל בו. אבל לא שיש קיום מצווה של ביטול של הדבר עצמו, והפיכה שלו למשהו אחר. ממילא, אומר רב חיים, ממילא זה יהיה תלוי במחלוקת רבי יהודה וחכמים. לפי רבי יהודה שיש מצווה לשרוף את החמץ, אז ממילא זה קיום בעד חפץ עצמו, היתר, פעולת היתר שעושים בחמץ עצמה, ולכן גם בחמץ עצמו, ולכן גם אחרי שהוא נשרף, יהיה מותר לנו להשתמש בו. כי הוא מותר, הוא כבר לא נשאר חמץ. לעומת זאת, לפי חכמים, שזה רק מניעה שלא יהיה לי חמץ בבית, אז אני, גם אם אני אשרוף, אני בעצם, זה אחת הדרכים להיפטר מן החמץ. ומילא, גם אם מניעה עכשיו אפר, אין לי אפשרות להשתמש בו, כי לא נעשתה פעולת היתר בדבר עצמו. זה מה שטוען רב חיים, מבחינת זה איזשהו נפקמינה, שהיא נפקמינה מאוד עמדנית, אבל היא פחות ישימה אלינו. אנחנו נראה בהמשך איזה 4-5 נפקמינות בין שתי ההבנות הללו, שהן מהותיות בתפיסת השביטו שיכולות להשליך מבחינת היישום של ההלכה הזאת עליהם. עוד משהו נוסף שיכול להיות נפקמינה בהקשר הזה, חוץ מהאיסור הנאה שאומר רב חיים, זה גם באמת על הזמן של המצווה. אתם יודעים מה? נחכה עם זה. נדבר על זה בסוף כשנרכז את כל הנפקמינה. טוב, זה מהבחינה הזאת. מה נפסקו הראשונים במחלוקת של רבי יהודה וחכמים? אז יש לנו מחלוקת ראשונים, הרי"ף והרמב"ם פוסקים כרבנן, שהשבתתו בכל דבר, רבנן ורבי יהודה הלכה כרבנן. לעומת זאת, הלכה כרבים, תוספות ובשם רש"י, הם פוסקים, תוספות והראש בשם רש"י פוסקים כרבי יהודה. כן? למה הם מצאו משנה בתמורה, שסותמת כמו שיטת רבי יהודה שחמץ צריך להיות בשרפה, וממילא פוסקו כסתם משנה, פה את הסוגיה הם אמרו שרבי יהודה לא נסתר באמת, זה רק לשיטתו זה נסתר, אבל אנחנו שלא סוברים כשיטתו בעניינים האחרים, אלא רק פה בעניין של חמץ שהוא דומה לנותר, מקבלים את הלימוד הזה, וממילא אנחנו סוברים שצריך שריפה. עוד מעט נראה שזה בכלל לא פשוט. זאת אומרת, בכלל לא פשוט שגם לפי ההבנה הזאת, אנחנו צריכים לשרוף חמץ. כן, הרי מה נפקא מינה? נפקא מינה היא שאנחנו בערב פסח, מה אנחנו הולכים לעשות עם החמץ? הולכים לשרוף אותו, אנחנו תורכים ומדיקים מדורות כדי לשרוף אותו. שאלה אם יש צורך בדבר הזה. אם אנחנו פסקים כרבנן, אז מספיק, זרוק את זה לים, זרוק את זה לשירותים, כמו שאמרת, וזהו. אבל אם באמת אנחנו פוסקים כרבי יהודה, אז חייבים לשרוף, יש קיום שריפה בדבר עצמו. מה השולחן
ערוך? מי פסק כמו חכמים?
מה זה?
מי פסק כמו חכמים? בסוגיה?
הארי והרמב"ם, ורבי יהודה פסקו הראש ורש"י. עכשיו, מה פוסק פה השולחן ערוך? אז השולחן ערוך פוסק... רק שנייה... שולחן ערוך הוא פוסק כמו הרמב״ם, כיצד ביאור חמץ, שורפו או פוררו וזורה לרוח או זורקו לים, ואם הוא חמץ קשה שלא אז צריך לפורר אותו ואחר כך לזרוק אותו לים, והרמב״ם מוסיף שהמנהג לשורפו ודווקא ביום כמו נוטף. בסדר? אז זה בעצם המחלוקת, שולחן ערוך פוסק כמו הרמב״ם והרמב״ם חושש לשיטת רש"י והערוך. שוב, אבל זה השלב הראשוני, עוד מעט נראה האם זה באמת נכון, כל זה כמובן בהנחה שאנחנו פוסקים כרבי יהודה. בסדר, אז מבחינת הפסיקה יש לנו ריף רמב"ם שולחן ערוך, ופה זה ראש ורש"י בשיטת...
עוד
משמעות,
נכון?
כן. טוב. עכשיו, זה בינתיים איך לעשות את הפעולה. מבחינת הזמנים, איזה זמנים, באיזה זמן אנחנו צריכים לעשות את הפעולה הזאת? אז דיברנו על ערב פסח מחצות היום, זה האיסור דאורייתא, מהשעה השביעית. אבל הזכרנו את מחלוקת רב מאיר ורב יהודה, שכבר משעה חמישית כולם מסכימים שצריך כבר לשרוף, נכון? אמרנו ברביעית אוכלים, ובשביעית זה אסור מדאורייתא, כאילו יש אסור מדאורייתא להשעות, והמחלוקת היא בחמישית ושישית, כאשר בחמישית בשיטת רב יהודה שלא אוכלים, ורבי מאיר אומר שאוכלים, ובשישית כולם מסכימים שצריך לבאר. בסדר, ואסור בענה. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו עושים, לא אוכלים כבר בחמישית, ותחילת שישית, שעה שישית, כן, אני מקווה שכולם מבינים, שעה שישית, שעה זמנית, מעלות השחר או מהזריחה, איזה מחלוקת, זה בכלל לא מתעסק עם זה, לכן אני לא מתעסק עם זה, ובכל אופן, מתחילת שעה שישית. עכשיו, מה היסוד של שתי הגזרות האלה, שני התוספות האלה על הדאורייתא? אז אפשר להבין את זה, כן, הגמרא מסבירה שזה גוזרים שהם היתו בשעות, יהיה יום המעונן, וכולי, אז גזרו עוד שעה אחת נוספת, כן, בפי רבי יהודה גזרו עוד שעה. אבל אם יש הבדל בין שתי השעות האלה, בין השעה החמישית לשעה השישית, יוצא שאם אנחנו הולכים כמו רבי יהודה, אז יש לנו גזרה גם בחמישית וגם בשישית. אמרנו שרק בשביעית זה אסור מדאורייתא, והחמישית והשישית נגזרו עלינו, אחת באכילה, אחת בהשעיה. אז אפשר להבין בשתי צורות את ההרחקה הזאת של חכמים, או שזה סתם הרחקה מדרבנן. זאת אומרת, יש לנו חשש שהם האנשים יטו בשעות, יאכלו חמץ אחרי חצות, אז גזרו על האדם לאכול להפסיק לאכול משעה חמישית, ובהנאה, אסרו משעה שישית. כן, זה איזושהי סוג של הרחקה. זה אפשרות אחת להבין. אפשרות שנייה של להבין שזה לא סתם הרחקה, אלא שבעצם, וזה הרחקה על האדם, אלא שיש לנו פה איסור השעיית חמץ. זאת אומרת שחזל הכילו על החמץ, כלומר, החמץ הרי בכל השנה הוא מותר. נגיע פסח ופתאום נהיה אסור. אז הפתאום נהיה אסור הזה לא קורה בשעה השביעית, אומרים חכמים, הוא קורה כבר בשעה השישית. או כבר בשעה החמישית. זה משנה, זאת אומרת, האם כאשר אנחנו פה נמצאים, האם אנחנו אוכלים חמץ, או שאנחנו אוכלים לחם ועוברים על תקנת חכמים של למה אכלת לחם? או שלא, שאני אומר שכבר אתה פה אוכל חמץ, זאת אומרת, יש לזה שם חמץ. בתורה כתוב לא לאכול חמץ, ואומנם כתוב לא לאכול חמץ מחצות היום, אבל בעצם חכמים אומרים לנו שאתה אוכל כבר פה בשעה השישית, או בשעה החמישית, אתה כאילו אוכל חמץ, מרחיבים את איסור החמץ. זאת אומרת, ההרחבה היא בחפץ עצמו, לא רק על האדם שאסור לו לאכול מחשש, שמא וכו', אלא שבאמת יש פה הרחבה של איסור החמץ, איסור השעיית החמץ, כבר מהשעה החמישית והשישית, ולא רק מהשעה השביעית. אולי באמת יש הבדל בין השעה החמישית לשעה השישית. זאת אומרת, השעה החמישית שזה איסור אכילה הוא איסור על האדם, אבל השעה השישית זה כבר אסור בהנאה, זה כבר כאילו הרחיבו את החמץ, את ההגדרה של החמץ על החפץ עצמו. זאת אומרת, יש הבדל בין השעה החמישית לשעה השישית. כן, פה אני נכנס קצת יותר להגדרות פרטניות בהדרבנן. כן, עד עכשיו דיברנו על הדאורייתא והרמה העקרונית שלו. עכשיו אנחנו מדברים על הדרבנן, האם יש הבחנה, מבחנת הגזרה של חכמים, בין השעה החמישית לשעה השישית. יצאנו שני הסברים באיסורי דרבנן, או הרחקה מדרבנן, או הרחבה של איסור החמץ, של ההגדרה של החמץ. ואולי אפשר לטעון ששתי ההגדרות נכונות רק בפיצול שבין השעה החמישית לשעה השישית. השעה החמישית זה איסור על האדם לאכול, וחכמים חששו שם הויטה וכדומה והרחיקו אותו. שעה שישית, שגם נאסר בהנאה, זה הרחבה של החמץ גם שעה אחת נוספת. כן.
אז אמרת כאילו שישית יש לו שם חמץ, חמישית אין לו שם חמץ. כן?
יש איסור על האדם לאכול את זה.
טוב, אז יכול להיות מהרמב״ם, כמו שמעת, שהרמב״ם מדבר על הרמב״ם סובר כחכמים, ובגלל זה, בגלל זה שריפה, אסור ליהנות מהגחלים אחרי שריפה, בגלל שאין משמעות בשריפה. אז הרמב"ם אומר, אבל לפני שזה נחשב כחמץ, אפשר. מתי זה? לפני שעה שישית. הוא אמר, אם צריך קודם שעה שישית, הרי זה מותר ליהנות בחכמים, שעוד בתוך הפתח, אבל אם צריך משעה שישית, ולמה, כל זה הוא אסור בעניין, הרי זה לא ישיג, בוא תנרו. אבל אם זה לא
נחשב
כחפץ של חמץ, אז
לכאורה
לא יהיה בעיה
משעה שישית. מצד הנאה. אני אדבר על זה ממש עוד מעט. זה אחד אלף כמינה. אז באמת עכשיו יוצא שאמרנו שיש הבחנה בין איפה אבל. בכל אופן, אז יש לנו באמת הבחנה בין השעה החמישית לשישית. מה זה משנה באמת אם זה איסור על האדם, או שאני באמת מרחיב את השם חמץ על הדבר עצמו? אז מה זה?
הראשונים
שם בסופים של אישה, אתה מבין על הרב. נכון, אבל זה נדבר על זה יותר בהמשך דווקא על העניין הזה, אבל אפשר עוד להגיד שגם זה יכול להיות שלפעמים דברים שאין לך אפשרות שימוש, אז זה עדיין לא שווה ערך כדי לקדש בו אישה, אבל יש אפשרות אחרת לגבי מכת מרדות. מה יקרה אם אני בפועל כן אכלתי בשעה החמישית או אכלתי בשעה השישית? האם יש הבדל אם אכלתי בשעה החמישית או בשעה השישית? אם זו הרחקה מדרבנן, אז כמו בשעה החמישית, אז אני לא לוקה מזה מכת מרדות, כי זה הרחקה, הרחקה לא לוקים. אבל אם זה איסור חפצה שרק מדרבנן, אז לוקים מזה מכת מרדות. מי עושה את החילוק הזה? הרמב״ם. הרמב״ם בהלכה י' בפרק א', כותב שאדם שאוכל חמץ בשעה השישית כן לוקה מכת מרדות, ואם הוא אוכל בשעה החמישית הוא לא לוקה. למה יש הבדל? הרי שניהם זה מדרבנן, מה זה משנה? אז אפשר לומר שהשעה החמישית זה איסור הרחקה, שאנחנו אומרים לך תתרחק ואל תאכל, שעה שישית זה כבר הרחבה של החמץ, אז יש פה חמץ, רק זה חמץ שמוגדר חמץ מדרבנן. ולכן יש פה מכת מרדות. זה אפשרות אחת לומר שיכול להיות ההבדל בין שני הזמנים הללו. עוד דבר נוסף
שר... זה הרחבה מדרבנן, אז מה העניין?
לא, אבל יש הבדל שרבנן, השאלה אם איסור דרבנן הוא איסור על האדם, ואחר אתה תיזהר שלא תיפול בה, בעצם אין איסור באמת בשעה החמישית או בשעה השישית, בשעה החמישית לפי זה.
כן, אבל אם זה הרחקה לגב, אז לא תהיה מכת מרדות, ואם זה חפץ, אז כן תהיה מכת מרדות.
נכון.
למה דווקא בחפץ אתה מחמיר?
כי בחפץ זה בעצם המשכה של האיסור תורה, זה יותר דמיון, זה יותר כאילו נגיעה באיסור תורה. לא רק בגלל חשש שמא אתה תבוא לאכול בשעה השישי. בעצם כשאתה עושה הרחקה, אז אתה בעצם אומר, אין שום בעיה תכלס לעשות את מה שאתה עושה עכשיו. כל זה רק שמה תתבלבל, שמה תתה, באמת זה מותר לגמרי. אבל אם חכמים מרחיבים, אז בעצם אומרים, יש פה כבר בעיה. יש פה בעיה שאנחנו הגדרנו אותה כבעיה. והגדרנו אותה כבעיה בצד עצמה. לא עטו שמה תגיע למשהו אחר. ולכן אז בזה כן לוקים. אפשר לחלוק הזה ולומר מה זה משנה, מכת מרדות תמיד בפנים על רבנן בכל רמה. אבל זה שהוא עשה את החילוק הזה, אפשר היה לטעון שזה בגלל שתי הרמות האלה. ביוד, בהלכה יוד הוא כותב את זה. בסדר? בסוף... זה, הדבר השני שיש זה... בהלכה ת' הוא מדבר על שריפת קודשים. יודעים מה עזבו את זה, לא ניכנס לזה. עכשיו, הדבר השלישי, אבל שהוא יותר משמעותי, זה האם אולי יהיה הבדל בין רבי יהודה לחכמים מבחינת השריפה. אמרנו שלפי רבי יהודה צריך לשרוף, לפי חכמים צריך שלא יהיה חמיץ. זה קצת קרוב למה שאמרתי, רק פה זה בגדרי דאורייתא, ופה דיברתי על זה בגדרי דרבנן, כן? שהחמישית זה כאילו הרחקה, ופה זה הרחבה. זה חקירה מפורסמת באיסורי דרבנן, העניין בשאלה איפה מיישמים אותה. אז עכשיו, השאלה היא כזאת, האם בשעה החמישית, אם אדם בא לשרוף בשעה החמישית או בשעה השישית, האם זה יהיה משנה אם הוא יצטרך לשרוף דווקא, או שהוא יכול לעשות את זה בכל דבר? זאת אומרת, לחלות את החמץ בכל דרך שהיא. עלי בדרב יהודה כמובן, כן? לכאורה היינו אומרים דבר כזה, אם זה רק הרחקה, אז כרגע זה עוד לא חמץ, אין לך קיום בדבר שהוא לא חמץ, אז מספיק, אתה יפורר על זה וזהו. גם לפי רבי יהודה, בשעה החמישית אתה יכול לפורר על זה ויזרוק את זה לים, אתה לא צריך לשרוף. אם אתה מבין שבשעה השישית כבר יש לזה שם חמץ, אז יהיה לזה את אותם דברים שיש בדאורייתא, שאתה צריך לעשות מצווה אקטיבית בחמץ, שהפכה לזה שרפה. ואז אולי יהיה הבדל בין השעה החמישית לשעה השישית, האם אתה צריך לשרוף או לזרוק לים. אם אתה כבר מבאר את זה מן הבית בתחילת השעה החמישית, אז לכאורה מספיק יהיה לפורר ולזרוק לים. גם עליבא זה שיטת רבי יהודה. זאת אומרת, גם הראש ורשי שסוברים כרבי יהודה, אולי יודו שאנחנו ששורפים את החמץ כבר בתחילת השעה החמישית, לא צריכים לשרוף אותו. מספיק לפורר ולזרוק לים. כי זה ממילא רק איסור כרגע של הרחקה. אבל אם אני מבין שזה ממש הרחבה של שם חמץ, אז לרבנה, אז במצב כזה, לא מספיק יהיה לפורר ולזרוק לים, אלא צריך יהיה ממש לשרוף. ואיפה באמת נחלקו בזה? אז זה גמרא בדף י"ב עמוד ב', כן, זה לא רק, פה זה כבר לא רק איזושהי אסוציאציה. באמת הגמרא אומרת בשיטת רבי יהודה עצמו שהוא לא תמיד מחייב שריפה. גמרא בדף י"ב עמוד ב', זה גם מובא בדף המקורות, אומר, מתי אני אמרתי שביטול חמץ זה בשריפה דווקא. מתי, כן, אמר רבי יהודה, מתי אמרתי שזה דווקא בשריפה? שלא בשעת ביאורו. אבל בשעת ביאורו, השבטתו בכל דבר. כן? זאת אומרת, שהוא אומר שאם זה שלא בשעת ביאורו, אז צריך שריפה. אם זה בשעת ביאורו, אז אפשר בכל דבר. מה זה שעת ביאורו? מה זה שלא שעת ביאורו? מה זה?
נשאלה בשישי דווקא אפשר בכל דרך, חמישי דווקא לצרוך.
אז בוא נראה, אז זה באמת בכל אופן בין הראשונים, ואת החקירה המרכזית כבר אמרתי לכם, עכשיו איך זה נכנס בראשונים, את זה אני אגיד עכשיו, שלא בשעת ביאורו, אומר רבי יהודה, כן זה בדף י"ב עמוד ב', זה בשעת שריפה, זה צריך שריפה, אבל בשעת ביאורו, אז בכל דבר. ככה אומרת הגמרא. עכשיו, וזה נחלקו הראשונים, איך לפרש... שבאתי? כן. נחלקו הראשונים, איך לפרש את דבריו של רבי יהודה בהקשר הזה על פי הראשונים, כן. אז רבנו תם אומר, רבנו תם מסביר שבשעת ביאורו זה השעה שבה רגילים לבאר חמץ. מתי רגילים לבאר חמץ? בשעה השישית. כן? אמרנו שבשעה השישית כולם מבארים ואסור בענה וכו'. אז כן, בשעה החמישית רק לא אוכלים, ולא חייבים לבאר עדיין. שעה שישית, כבר זה אסור בענה, אז מבארים. אז הוא אומר, מה זה השעה ששעת ביאורו? זה בשעה השישית. שלא בשעת ביאורו, זה השעה השביעית, שזה כבר אחרי הזמן. כן? אז מה הוא אומר? הוא אומר דבר כזה. אם אתה מבאר כתקנת חכמים, אז אתה צריך לבאר, בוא נראה שנייה רגע, בשעת ביאורו.
אם זה רבנו תם, אז יוצא ככה. לפי שלא בשעת ביאורו, זה אחרי הזמן, זה שעה שביעית. ובשעת ביאורו זה יוצא שעה שישית. אז הוא מסביר כך. אם אתה מבאר את זה בזמן של חכמים, זאת אומרת בשעה שחכמים אמרו לך לבאר, לא בן טעם וכזה דבר. שעה שביעית זה חיוב דאורייתא או דרבנן? חיוב דאורייתא. שעה שישית זה איסור דרבנן. בינתיים רבן אותם לא נכנס למה שדיברתי. אז לפי שצריך לרבן אותם, אומר דבר כזה, אם אתה מבאר כמו שהתורה אמרה, ושעת מצוות השביתו, אז יש את החיוב שרפה, יש את החיוב של מה שדיבר רבי יהודה. כן, הכל עכשיו פה זה בדעת רבי יהודה, כן? בדעת חכמים בכל מקרה אפשר לעשות מה שרוצים. בדעת רבי יהודה, שהוא אומר שצריך שרפה, הוא אומר דווקא במקרים האלה, דווקא בשבע ושעת גורות אותו. אז אני אומר ככה, אם השעה השביעית, זה הזמן של החיוב דאורייתא. בזמן של החיוב דאורייתא יש חיוב לעשות מצווה אקטיבית בזה, תשרוף. אז זה דיברתי שצריך לעשות שרפה. אבל אם אתה מקדים, ואתה רוצה שלא יהיה לך חמץ גם לפני פסח, לפני הזמן האמיתי שמצוות השביעית תוכל לבוא, אז אתה יכול לעשות בכל דבר, כי זה לא משנה, אין חיוב לעשות. זאת אומרת, החיוב הזה קיים רק בשעה שבה התורה אמרה להשביט, שזה משעה שביעית, או שעה שביעית דווקא. אבל לפני כן לא, כך אומר רבנו תם.
אני לא יכול לשלום של ביורו. אם שעה שביעית זה איסור דאורייתא, זה לא נקרא בגמרא שלום של ביורו. גם השעה שביעית יש איסור דאורייתא צריך להשביט, לבאר. לא, בשעה שביעית זה איסור דאורייתא צריך גם לבאר בשעה.
זה
משהו
רבנו תם,
זה עניין של רגילות.
הרגילות, הרגילות היא בשעה שישית, שלא בשעת ביורו זה כאילו הזה, אבל זה... אנשים רגילים לעשות קודם בגלל מה שדיברנו, שממילא זה אסור להם בענה ו...
אז גם בשביעית, ביטאו אתה צריך לבאר, רק שאתה כבר אחרי התהליך הזה.
נכון. אז זה באמת יוצא ש... ככה, בעל המאור מוסיף את זה בעצם. בעל המאור הוא מקדים את זה שעה אחת, והוא כן נכנס לאותו למה שאנחנו הדברנו, שלפי בעל המאור יוצא שבשעת ביורו זה שעה חמישית, וזה שלא בשעת ביורו זה דווקא יוצא שעה שישית. כן, זאת אומרת שהוא כן אומר ששעה חמישית, שזה רק מה? רק הרחקה. אז זאת אומרת, אפשר בכל דבר. אבל שעה שישית, שכבר חכמים נתנו לזה שם חמץ, אז יהיה בדיוק באותו דבר כמו השעה השביעית. כן, זאת אומרת שיהיה לזה קיום כבר של שריפת חמץ, וממילא גם שעה שישית יש לך חובה. זה מה שיוצא לפי בעל המאור. זה בעצם אותו דבר כמו רבן אותם, כמו שיש את ההיבט של הדרבנן. הוא בעצם מה שאני מקווינה שאמרתי שיוצאת בין השעה חמץ לשישית, זה על פי דבריו. יש עוד שיטה של רשי שהיא הפוכה לגמרי מכל מה שעכשיו אמרנו, מהקטע הזה, והוא מסביר הפוך, הוא אומר ששעה שישית זה בשריפה, ופה הכוונה דווקא בשעה של קודם ואחר כך. קודם ואחר כך. מה אתם חושבים ההיגיון של הדבר הזה?
ההיגיון הוא כפול. מצד אחד אני אומר שברגע שחל ושם חמץ ואני צריך לצרוק את זה, מצד שני שמצד בשעה שביעית זה
כבר
יורד בכל דבר, כי
נבחן
לעבור
לסוג דבר. יפה, זאת אומרת, נכון. לפני כן, אז זה מובן, לא צריך להסביר. אלא למה אחר כך הוא אומר רק כל דבר? אז באמת פה אומר... הוא אומר שבעצם, עכשיו אני צריך, יש לי לחץ. אני לא, אתה תביא לי שריפה, אתה נביא עצים, אתה נביא זה, זה לוקח זמן. אז אמרו לי, תפרע בכל דבר. כן, זו הסברה של רשי. אבל זה שוב, זה לא תפיסה עקרונית שהוא סובר שלא צריך יהיה לקיים בזה. יכול להיות שבאמת כן יהיה דין של קיום מצד שרפה, אבל הקלו פה כדי להימנע מאיסור החמץ. בסדר, זה בשיטת רשי.
אתה לא רוצה משפט משפט משפט
משפט. נכון, אבל כדי להימנע מאיסור זה עדיף לי. אין מה לעשות. בסדר, אז עד כאן ראינו מה? ראינו את מבחינת הזמן ומבחינת, הזמן דרבנן גם, ומבחינת מה צריך לעשות. אז עכשיו בואו נעשה סיכום כזה ונראה אז מה עושים בפועל, האם אנחנו צריכים לשרוף או לא. ההלכה היא רב נחמן בשם רב פוסק שההלכה כרב יהודה שבאמת אסור מדרבנן לאכול בשעה חמישית, וככה גם הריף והרמב"ם פוסקים וככה גם השולחן ערוך. כן, השולחן ערוך פוסק שמשעה חמישית אסור להם לאכול, זה בתף מ"ג ג'. בתף ג' סעיף א', כן, הוא אומר כל שעה חמישית מותר בהנאה, חמץ אסור משש שעות ולמעלה מדאורייתא, אסרו חכמים שתי שעות מתחילת שעה חמישית באכילה, ובשעה שישית אסרו גם בהנאה.
כרבי יהודה הוא פסק.
כן, כרבי יהודה. מה? אמרתי כרבי יהודה. כרבי יהודה כמובן, לא כרבי מאיר. עכשיו, אבל מה יוצא? שולחן ערוך פוסק כמו רבנן שצריך להשבית בכל דבר. הרמ"א כותב שיש מנהג לשרוף. אבל עכשיו, לכאורה לפי המנהג של הרמ"א, אין שום בסיס למנהג הזה. למה אין שום בסיס? כי אנחנו שורפים מתי? אנחנו שורפים תחילת שעה שישית. כן? תחילת שעה שישית.
או תחילת שעה חמישית אפילו. אז ככה, אז אם אנחנו שורפים בתחילת שעה חמישית, אז לכאורה גם רשי בעצמו יודע, רשי שפוסק רבי יהודה, יודע שלא צריך לשרוף. כי גם רבי יהודה עצמו, אנחנו שורפים כאן, ברגע שאסור כבר באכילה, אין מה לעשות איתו, כן? אנחנו לא משחקים לו. אז בשעה חמישית אנחנו כבר שורפים, כן? אז אם ככה, אז לפי שיטת רשי, שהוא זה שפסק, אני מזכיר, הוא זה שפסק שצריך שרפה לבד רבי יהודה, גם רבי יהודה מודה שבשעה חמישית לא צריך לשרוף. אלא מה? רק ובעצם כולם. אם אנחנו נשרוף בשעה השישית, אז זה מובן למה אנחנו צריכים לשרוף, על יבדי שיטת רשי, כן? אבל כמעט אנחנו שורפים כבר בשעה חמישית, אז יוצא שכנעת אין... אין משמעות לשריפה בזמן הזה, אלא רק אם נשרוף בשעה השישית. בסדר? יש אבל רשי בדף כף זין עמוד ב' שממנו כן משתמע שגם לפני שעה שישית, כן לא כמו רשי הזה שכתבתי כאן, שהוא הרשי בסוגיה בדף י' ב', יש רשי בדף כף זין שמשם אפשר היה להבין שגם לפני הזמן יש מצווה לשרוף. ואז יכול להיות שזה הסוגה של רשי בסקר רבי יהודה וכו'. בסדר?
וכן.
אז
פה
כן.
אנחנו שורפים בשעה חמישית?
כן, פה אנחנו שורפים בשעה חמישית. ולכן באמת אנחנו לא חייבים בשריפה, ואנחנו עושים את זה כי זה מנהג ישראל וככה כתבו, וגם אולי שמה תעשה בשעה השישית לחשוש לשיטת רשי שפוסק לשיטת רבי יהודה, כן? אני אומר, גם אם בפועל אנחנו עושים כרבי יהודה, הרי לפי הסוגיה הזאת יוצא שגם רבי יהודה בעצמו מודה שלא צריך לשרוף.
איך מישהו יכול
לעשות
את זה בשעה השישית? יש לך איסור הנאה?
נכון,
אבל יש לך גם אין איסור כאילו להיות פעם הדבר, כאילו שזה שכה, אין בעיה ובעיה מזה בשעה שישית?
לא. אין לך הנאה בזה שאתה לא חושב לגבורה. גם פה כולם כאילו אומרים לבאר, וכלומר תקנות המשנה יצא לבאר וגם...
אז המשפט הולך את השפיטות זה בשעה שישית, זה ברור שיש איסור בעיה ובעיה מזה.
כן.
אז כאילו אם אתה שורף את זה, אז אתה כבר הבאת.
אבל
בסדר, אז מה אתה שואל? בסדר, אבל אם אני מחזר אחר שרפתו, טוב נראה, נראה כשנלמד לא יראה ולא ימצא, האם יש לי עניין בזה. זאת אומרת, אם אני לא רוצה בקיומו, אז יכול להיות ש... כי אני מחזר עכשיו לשרף אותו, אז אני לא נחשב כאילו אני מחזיק בו. שאלה, כשלא יראה ולא ימצא, מה הדבר שמחייב אותי? הבעלות, או זה שאני רוצה בקיומו, וכו', ויש לי זיקה, ואם אני רוצה לשרף אותו, אז בעצם אין לי... אין לי קיום.
בעל המאור ורשי שבעצם מסתכלים על השעה השישית כשעה ש... כי לא שעה שצריך לבאר בה, כי זה מה שהם אומרים, זה לא בכלל תגורות בשעה השישית. השעה השישית לכאורה זה לכולי אנו צריך לבאר. כאילו למה הם כבר מרחיבים את האיסור לבאר, את הצורך לבאר בשעה החמישית? לפי בעל המאור ורשי.
לא, לא מרחיבים, אומרים שבשעה החמישית זה כאילו בזמן הקודם לזמן שאנשים רגילים. ולכן...
אבל מה זה של הבשע ביור? שלא משנה את הדברות זה כאילו כבר אחרי השעה שהיית צריך לבאר בה, נכון? מה זה של הבשע ביור? זה כאילו אחרי זמן שצריך לבאר. אז אם אומרים שבשעת ביורו זה כבר השעה החמישית, אז הם בעצם סוברים שמרכיבים, אפילו רבי יהודה שאמר שלא אוכלים לא חייב לבאר בשעה החמישית. אז הם כאילו, הם כבר אומרים לבאר בשעה החמישית.
נכון.
כאילו הם יותר מחמירים,
רק כאילו... מדעת. אז רבי יהודה כאילו לשיטתו, אבל הם כאילו אומרים, בדעת רבי יהודה עצמו, שאמר שלבאר בשישית, הוא גם כאילו התכוון. זאת אומרת, יש אפשרות, למה הם מפרשים את זה בשעת ביורו, או להגיד שלא בשעת ביורו, זה אתה צודק. מבחינת הלשון היה צריך להגיד הפוך. אבל ככה מפרשים, צודק. טוב, עכשיו לגבי, כן, בסדר, אז בואו נראה עוד משהו אחד. טוב, אמרנו שיש מצוות התבטא בערב פסח, וזה איסור שאסור שהדבר הזה ישעה בזמן הזה. מה הדין של אכילה? אכילה בפסח של חמץ היא נאסרה רק בפסח עצמו, כלומר בלילה, בזמן שהחג נכנס. מאיפה אנחנו יודעים שאסור לאכול חמץ עוד קודם לכם? כבר מהזמן הזה. זאת אומרת, כאן בשעה השביעית אז אסור שהחמץ יהיה אצלי. האם זה ברור שגם אסור לאכול אותו מדאורייתא? מאיזה דין?
אכילה זו הנאה. ודאי מפוגע בפסחים
בדף. טוב, ומאיפה אני יודע את האכילה ואת ההנאה? כן. הרי אם יש לנו לב שהוא לב אכילת חמץ בפסח, שהוא מחייב אותי כרת, איך אני יודע שגם אסור לי לאכול חמץ כבר קודם לכן?
הוא יוכל בדואה, כמובן גם לאיסור
הנאה, אבל זה... כן, אבל הוא נאמר בליל
אחר. איך אני יכול משהו בלי שזה יהיה שלך?
זה יהיה שלך, כן. אז בואו נראה, יש שיטה של הזאת שומעת. זה הפקר, אני כאילו אוכל את זה תוך כדי, כאילו אני זוכה בזה.
אנחנו מי איזה איסור אתה רוצה, אתה רוצה איסור אכילה או איסור...
נכון, אבל גם השאלה אם באמת האיסור אכילה הזה של פסח עצמו, שקיים בלילה רק, שבו אני מתחייב כרת, כן, קרא את הלב. טוב, הרמב"ם זה לא חוכמה, כי הוא המציא עוד איסור, אבל כתוב, יש שלא לאכול חמץ כל שבעה, ושבעה זה מליל תתוו, זה לא מערב פסח, ושלא יימצא, ושלא לאכול תערובת וכו'. אבל הוא גם מוסיף, מלבד להשבית צהור מ-14, הוא גם אומר שלא לאכול חמץ ביום 14 מחצות היום ואילך. זאת אומרת, הוא מוסיף איסור אכילה. איפה איסור אכילה הזה? אז בואו נתעסק בזה רגע עכשיו, כדי להשלים פה את התמונה של הזמן הזה של ערב פסח. מה קורה? אז דיברנו על תשביטו, אבל בואו נראה. אז הגמרא בדף כ"ח אומרת ברייתא, שאומרת שחמץ בין לפני זמנו, בין לאחר זמנו, עובר עליו בלאו, תוך זמנו עובר עליו בלאו וקרת. זה דברי רבי יהודה. זאת אומרת, יש לנו תוך זמנו זה השבעה ימים, לפני ואחרי זה רק לאו, באמצע זה לאו וקרת. ורבי שמעון אומר שלפני ואחרי הוא לא עובר בכלום, ובאמצע הוא עובר בלאו וקרת. ובאמצע עובר בלאו וקרת זה כתוב בתורה, לא צריך יותר מדי זה. מה קורה בלפני ואחרי? מה שדיברנו עכשיו. מה זה לפני ואחרי? שוב אני מזכיר, זה בליל תתווה, מחצות עד ליל תתווה. זה הזמן הבעייתי שלא ברור מה בדיוק קורה שם. וגם כשנלמד את איסורי אכילת חמץ, או תערובת חמץ, או כל מיני דברים כאלה, אתם תראו שיש הבחנה בין אם החמץ הזה יתערבב או נבלע, או נותן טעם לפגם, בזמן הזה, שמחצות היום עד ליל הסדר. זאת אומרת, זה איזשהו זמן שלא ברור איפה הגדר שלו, הוא באמצע חג פסח, הוא באמצע חג המצות, מה בדיוק קורה שם. ובגלל זה, אנחנו קצת, זה יותר מורכב מהרגיל. בדרך כלל בכל חג, הגיע הלילה, אז הוא מתחיל, לא לפני כן. ופה פתאום זה מתחיל לפני כן. אז זה יוצר בעיות. אז יש לנו, אמרנו מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. לפי רבי שמעון הזה שאומר שלפני ואחרי זה מותר, אז לכאורה אין לנו איסור אכילה לפני כן. יש לנו מצוות עשה של תשביטו. בסדר, יש מצוות עשה, גם בצלאל, אתה אומר, איך יכול להיות שהוא לא צלע, אבל הוא יעבור בעשה, הוא לא עובר באיסור דאורייתא של אכילה. כן? הוא עובר בעשה, אם הוא לא משביט את זה ומשאיר את זה בבית, הוא עובר בעשה, ואיך כתוב שאסור לאכול? אתה יכול להגיד, אסור לאכול, כי עובדה שיש לך מצווה להשביט. אבל אין לך איסור לאו לאכול, לכאורה, לי בדיוק רבי שמעון.
אז גם אחרי חצות ואילך, הוא לא יגיד שיש איסור לאכול?
לפי רבי שמעון, לא. ככה יצא, כן? אז מה באמת אומרים התנאים? אז רבי יהודה שאוסר אומר, יש שלושה לאווים בתורה, כן, הגמרא שם מביאה את שלושת הלאווים, היא מקריאה פה לא יאכל חמץ, כל מחמצת לא תאכל, הוא לא תאכל עליו חמץ, ומסבירה אחד זה לפני, אחד זה אחרי, ואחד זה באמצע. אז לפי רבי יהודה באמת יוצא שיש לנו איסור מפורש, נפרד, נוסף על האיסור הרגיל שיש עם לאו וקרב בפסח, יש לנו איסור לאו ללפני פסח, ללפני ליל הסדר. אבל לפי שיטת רבי שמעון, אין, הוא דורש את זה לדברים אחרים, ויוצא שלפי דבריו אין לנו לאו. עכשיו, מה זה משנה לנו? כי הראשונים נחלקו איך לפסוק, האם לפסוק לרבי יהודה או לרבי שמעון. אז אני מבין אם יש לנו עוד איסור אכילה מדאורייתא או לא. אז רוב הראשונים, ככה עולה מעריף, שבאמת פוסקים כרבי שמעון. ככה המשנה מעמידה בדף כ"ח את סתם המשנה. אמרה מעמידה אותה כדעת רבי שמעון, שחמץ שעבר עליו בפסח הוא אסור בהנאה רק כתוצאה מכנס, ולא בגלל שיש בזה באמת איסור. וזה כשיטת רבי שמעון. ולעומת זאת, זה רוב הראשונים, פוסקים באמת כרבי שמעון. הרמב״ם חולק, הוא באמת פוסק כרבי שמעון רק בחמץ שעבר עליו הפסח. שחמץ שעבר עליו הפסח הוא לא באמת אסור, הוא אסור רק מכנס. הוא, כן, הוא בגלל זה הרבה יותר קל, ויש לזה כמה נפקמינות, אבל בלפני פסח הוא אומר שיש איסור אכילה. זה מה שהקראתי לפני כן, הרמב״ם אומר שלא לאכול חמץ ביום 14 מחצות היום ולמעלה. זאת אומרת שלפי הרמב״ם יש לא רק קצבת השבתה, יש גם איסור אכילה. אותו לא הזכרתי בתחילת השיעור. דיברנו על לא ייראה ולא ימצא, שכנראה אותם נתחיל השיעור הבא. אבל דיברנו על מצוות השביטו, ולא הזכרנו את זה שיש איסור אכילה. לפי הרמב״ם יש איסור אכילה. אבל לא כל הראשונים מסכימים. כמו שאמרתי, יש הרבה ראשונים שפוסקים כמו דעת רבי שמעון, ולדבריהם אין איסור אכילה בערב פסח. ולפי הרמב״ם אפילו לא קימל עליו, אז אם אדם יאכל חמץ בערב פסח, אז הוא ידקה. בסדר? אז זה מבחינה הזאת יוצא לפי הרמב״ם, שמצווה תשביטו, כשאני מדבר על הכיף המצווה, המצווה מדברת רק על השייה. איסור האכילה הוא נלמד מאיסור, מלאו נפרד. לכן אני מזכיר את זה בהקשר שלנו. מה כולל את מצוות תשביטו? רק את איסור ההשעיה. זאת אומרת שיש מצוות עשה להשעות או מצווה אקטיבית או מניעת חמץ שימצא ברשותי. לומד עוד לפי ואיסור האכילה הוא נלמד מלאו נפרד. אבל לפי שאר הראשונים, שסוברים שבאמת לא פוסקים שדעת רבי שמעון, אין איסור לאו מיוחד לאכילה, מה עושים עם מצוות תשביטו? האם מצוות תשביטו באמת נשארת רק ברמת ההשבטה, או שהיא כוללת גם את איסור האכילה וכדומה? אז כאן יש מחלוקת בין הראשונים, נציין שתיים מהשיטות. בעל המאור, כשהוא מפרש את רבי שמעון, פה הוא אומר דבר מאוד מוזר, תקשיבו. הוא אומר שלכתחילה, אם אדם מוצא חמץ מערב פסח, אז מותר לו לאכול אותו. עכשיו אתה שאל בצלאל, איך אתה יכול לאכול אותו? הרי יש לך מצוות השבטה. אז הוא אומר, על ידי האכילה, מה? כן, על ידי האכילה אתה משביט את החמץ. זה מה שהוא אומר. זאת אומרת שמצוות השביטו, היא לא כוללת אכילה, אלא עצם זה שהחמץ לא ימצא ברשותי, על ידי זה שאתה תאכל אותו, אז ממילא אתה לא עובר על איסור אכילה, כן אמרנו איסור אכילה, רק לפי שיטת רבי יהודה, ואנחנו פוסקים כרבי שמעון, ולכן מותר לאכול אותו כדי שלא להשאיר אותו ברשותי, ולהשבית אותו. כמובן כל הראשונים תמאים עליו, איך יכול להיות, זה לא יעלה על הדעת שכשאתה צריך להשבית, אתה אוכל אותו, אתה מכניס אותו לתוך הקיבה שלך, וזה נקרא השבתה, כן? במקרה כזה זה מוגדר שימוש. שאלה אם אכילה זה כילוי או שימוש, במקרה הזה אתה משתמש בחמץ, אתה לא מחלה את החמץ. כילוי זה כילוי שזה דרך החוצה. הרד"ג מרחיב את כל העניין הזה שלפי דבריו יוצא שיש מצוות תשביטו כל השלושים יום, ואז כבר מפורים כל אכילת חמץ היא סוג של השבתה. אתה בעצם מקיים, זה ידועים אבורטים על העניין הזה של בעל המאור, שבעצם כל אכילה היא השבטה, ולכן יש מצווה לאכול את כל המשלוחי מנות מפורים ועד פסח כדי לחלות את החמץ שבבית, כי מקיימים בזה מצווה. אבל החידוש שלו הוא שאפילו אחרי חצות, אם אתה תאכל את החמץ, אתה מקיים בזה מצוות השביטו. ויוצא לפי שיטתו שלפי בעל המאור, בעצם מצוות ההשבטה היא רק איסור שהייה, אבל מותר באכילה ומותר בהנאה. מהתורה כמובן, רבי חכמים גזרו, אבל זה מותר מהתורה. לעומת זאת תוספות הוא זה שחולק על זה כמובן ואומר שיש מצוות השביט הוא כוללת גם את איסור השהייה וגם את איסור האכילה. לפי דבריו יוצא שאסור לאכול את החמץ אבל לא כפי שאמרנו מדין לאו אלא מדין מצוות תשביטו אבל צריך להזדרז בהשבטה כדי שלא תבוא לאכול. לכן למרות שמותר בהנאה, הנאה אין לו, לפי שיטת התוספות אין איסור הנאה בחמץ, אז תשרוף את זה מהר, כן? כי אם אתה תשרוף את זה לאט, אז יכול להיות שאתה תבוא ליהנות, אז לכן אומרים לשרוף את זה מהר כבר בשעה החמישית, בשעה השישית, שלא תבוא לאכול את זה בטעות. בסדר, אז יוצא שמבחינת היקף המצווה, אין לנו מחלוקת בין הראשונים, לפי הרמב״ם ההיקף, המצוות לא תשביט, היא כוללת רק שהייה, אבל יש לו איסור אכילה, איסור אכילה, אבל הוא נלמד פשוט מלאו נפרד. אבל נתקבין אם זה עשה עולה, כן? כמובן זה נתקבין למנקות ועוד דברים. ולעומת זאת, לפי בעל המאור, זה גם כן רק שיליה, אבל אין לו בכלל איסור אכילה. ולפי שיטת התוספות, אז זה גם שיליה וגם אכילה. אסורים. אבל הוא מתיר בהנאה, כן? זה התיר. בסדר, אבל ההבדל המרכזי כמובן שלפי שיטתם אין איסור מדאורייתא של אכילה.
מי אמר שתשרוף מהר כדי שלא תבוא ליהנות מזה?
מה זה?
מי אמר
שתשרוף את זה ששם
יאכלו לנו?
זה מתיר בענה. מה זה?
זה מתיר בענה, זה לא שהוא מפחד שאין...
הוא מתיר בענה, ולכן הוא אומר רק משום שם אתה בא לאכול, אז שואלים אותו אם אתה מתיר בענה, אז למה תן לי לשרוף את זה וליהנות מהשריפה, כן? הוא לא מכירים דברים כאלה, כי אנחנו לא שרופים כבר בחמץ, אבל כנראה שאל... מה זה?
אז אם באמת מי שרוצה לשרוף את החמץ בשביל ליהנות ממנו, אתה עושה תורה יתיר את זה.
הוא יתיר, אבל עדיין גוזר מדרבנן שם אתה בא לאכול. טוב, אז זה בסך הכל הכולל במצוות השביטו. עכשיו אנחנו רק נגיד עוד כמה נפקמינו חוץ מרב חיים כדי לסגור את העניין הזה. אז אמרנו, אם אנחנו פוסקים כדעת הבדיקות במצווה אקטיבית וחפץ, או שזה רק להימנע מאיסור חמץ, יש בזה כמה אפשרויות. אמרנו צורת ההשבטה, זה מה שדיברנו, אם זה רק בשפה או בכל דבר, דעת השולחן ערוך לעומת דעת הרמ"א. מבחינת הזמן של המצווה, אז גם את זה ראינו, שאם אנחנו מבינים שזה מצווה אקטיבית, זה דווקא בשעה שיש חיוב של התורה, ממש בשעה השביעית, ואם אתה מבין שזה איסור של מצא לך חמץ, אז ממילא זה צריך להיות בכל הזמן, גם לפני, גם אחרי, וממילא אתה גם יכול לעשות את זה בכל צורה שהיא. עוד דבר נוסף שיש, זה אין צורך שנגיד, גמרתי את כל החמץ כבר לפני כן. האם יש עניין שיהיה לי חמץ בבית, כדי להשבית אותו? ונזכיר את זה קצת בבדיקת חמץ, גם כן באותו הקשר, אני צריך להחביא את הפרורים. אם יש לי מצווה אקטיבית להשבית, אז אני צריך להיות חמץ, אני אוכל להשבית אותו. אם כל הנקודה של המצווה הזאת, זה לא מצוות עשה, זה בעצם איסור עשה. זה איסור שיהיה לי חמץ בבית, זה הנקודה. תדאג לכך שלא יהיה לך חמץ בבית. אז בסדר, אין לי חמץ, זהו. מה, אני לא צריך לעשות משהו אקטיבי כדי לדאוג לזה. לכן, אני לא צריך שיהיה לי חמץ בבית כדי להשבית אותו. גם לגבי היחס לבעל יראה ובעל ימצא. אם אני מבין שזה מצווה אקטיבית להשבית את החמץ, אז לכאורה יש פה מצווה נפרדת. אם אני מבין שזה אמצעי שלא יהיה חמץ, אז לכאורה זה לאו שניתק לעשה. זאת אומרת, כל העניין של העשה הזה הוא בשביל למנוע את הלאו. את היתר הנאה הזה ראינו ברב חיים, שלפי לפי רבי יהודה זה מותר בענה, ולפי חכמים, אם שרפת זה אסור בענה. טוב, מה שעכשיו? עכשיו חמץ. מה אתם אומרים? נמשיך עוד קצת או שכבד כבר? אה? נעצור. אז נעצור, נמשיך את זה בפעם הבאה. טוב. Bye.